טוב, אז אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, למי שיש את הספר במהדורה החדשה. הגענו לעמוד 111, היום אנחנו נלמד את הדברים של המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, פרק י' א'. בחלק השני של הלימוד שלנו, לקראת הסוף, אנחנו נלמד על נושא הגבריות שהתחלנו לעסוק בו בימי השובבים, בעזרת השם. אז ככה, קודם כל, השבוע, אתמול, הייתה הזכרתו של מורי חותני, הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, ששנים רבות לימד כאן במכון ובכל רחבי הארץ. והנושא שאנחנו הולכים ללמוד היום הוא מה שנקרא, אני מוצא את עצמי אומר על הרבה דברים שזה מיסודות משנתו, אבל היו יסודות מאוד מאוד גדולים שהרב חזר עליהם הרבה מאוד פעמים, שזה באמת יסודות שכל משנת הגאולה, נקרא לזה, נשענות עליהם, נשענים עליהם. והנושא הוא שגאולה אינה תלויה בתשובה. בסדר? זה אחד מהיסודות, עמוד 111. אני מקווה שזה אצל כולם ככה, נכון? עמוד 111. הנושא גאולה, האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, זה נושא ליבה, שהסוגיה שלו בגדול נמצאת בגמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק. סוגיה מאוד ידועה, מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים, האם צריך שיעשו תשובה, האם לא צריך שיעשו תשובה. בסופו של דבר, המסקנה של הסוגיה שם כרבי יהושע שגאולה לא תלויה בתשובה, ואין הכוונה שעם ישראל בסוף לא יחזרו בתשובה. אז יש שהסבירו שהכוונה, קודם כל, יש שלב ראשוני של חזרה בתשובה לארץ ישראל, או שהגאולה בהתחלה נכפית על עם ישראל, בגלל שלא יכול להיות שעם ישראל יישאר בגלות, וחילול השם שבגלות, נבואת יחזקאל ועוד ועוד. אבל הנקודה העיקרית שהרב אלישע, לדעתי, ביטא בתוך כל המהלך הזה, זה שמימדי הזהות שלנו כעם לא מתחילים מהפעולות שלנו, ולא אנחנו אלה שקובעים את המהות. ולכן אם אתה מבליט את היסוד שהגאולה תלויה בתשובה של ישראל, אתה לא מספיק מדגיש שהגאולה איננה מתחילה מאיתנו, כי היא קשורה למהות שלנו. והעובדה שהיא לא מתחילה מאיתנו גם קשורה לכך שתהליך הגאולה הוא תהליך לא של גאולה של אדם בוודאי, וגם לא של עם פרטי, אלא גאולת השכינה. גאולת השכינה זו מציאות שאם היא תהיה תלויה רק בנו, זה כאילו משהו שיהיה טוב לנו או לא טוב לנו. יש פה מהלך יותר גדול. והסיבה שהגאולה לא תלויה בתשובה, כי זה לא מתחיל מבני אדם. זה לא סיפור שמתחיל בבני אדם, זה משהו יותר גדול מאיתנו, יותר גדול מבני אדם. בסדר, אז אני מסכם עוד פעם את הנקודה. הרב אלישע זצ"ל היה חוזר הרבה פעמים על הנושא, סוגיית גאולה שאינה תלויה בתשובה, ולכן תהליך הגאולה בדור הזה מתלווה אליו גם שלב איסורים מאוד מאוד גדול, חבלי משיח, בגלל שהתהליך עצמו החל, אבל הניקוי של עם ישראל לא נגמר. אז התהליך החל, אבל צריך לעבור זיכוך שנקרא חבלי משיח, שיביא את עם ישראל למדרגה הרוחנית שהוא יוכל לעמוד בעצם בסוף התהליך. זה סיבת חבלי משיח. כלומר, התהליך התחיל, הוא לא תלוי בנו, בגלל חילול השם. כלומר, עצם זה שישראל נמצאים בגלות, יש בדבר חילול השם. ובגלל שהשכינה צריכה להיגאל, צריך שעם ישראל התחיל את התהליך. עכשיו, מעבר לעובדה שעם ישראל צריך להיגאל כדי לגאול את השכינה, צריך גם שעם ישראל יהיה ראוי לכך. כלומר, הוא צריך להוות מודל. אתה לא יכול לקחת עם שלא מהווה עדיין מודל ולשים אותו בפרונט. ולכן צריך תהליך של חבלי משיח. חבלי משיח מובילים אותנו, בלשון הרב קוק, משלב של כנסת ישראל לתפארת ישראל. כנסת ישראל זה שהכוחות כנוסים בפנים, תפארת ישראל זה שהכוחות כבר כמו פערות מתגלים כלפי חוץ. חיכיתי, חיכיתי, לא אמרתי שום סתם. דיברנו קצת על ההזכרה של הרב אלישע זצ"ל שהייתה אתמול, ועל הנושאים שהוא דיבר עליהם, שהם קשורים מאוד לסוגיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, אבל לא התחלנו עדיין. אז ככה. בתוך כל המהלך של הספר, אברהם לבני חוזר פעם ועוד פעם ועוד פעם על העימות מול הנצרות, שאחד מנושאי הליבה של העימות מול הנצרות זה ההחלפה, תיאוריית ההחלפה של ישראל. כלומר, היה עם נבחר, הם אומרים נגמר, הבחירה בישראל נגמרה, הייתה ברית ישנה ועכשיו יש ברית חדשה ועם ישראל הוחלף. מה? אתה מדבר על שלבים יותר מאוחרים, זאת אומרת של דורנו, נגיד, שהשתנו כל מיני דברים בתוך הנצרות, אבל הנצרות המקורית, הבסיס שלה, יושב על תיאוריית ההחלפה. בבסיס שלה זה הקתוליות העתיקה, זאת אומרת, ההתחלה של הנצרות, הייתה לגמרי תיאוריית החלפה, ובגלל זה עם ישראל צריך לסבול וכן הלאה וכן הלאה. מה אתה מתכוון?
אני חושב שבברית החדשה יש, לא ברית החדשה, אבל בספר הנצרות,
ברית הישה, כן.
יש פסוק של פאולוס שבאים ואומרים לו, אתם טוענים שאפילו חזר בדם ישראל, ואז הוא עונה להם, תסתכלו בנביאים, כתוב שם שעם ישראל נשוי לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא יעזוב אותם. זאת אומרת, פאולוס מכחיש את הטענה, אם אני זוכר נכון ככה ראיתי פעם.
ואז? זאת אומרת, איך? לא, אז אתה... הוא טוען, פאולוס טוען?
אני אבדוק שוב, אבל...
כדאי לבדוק את זה, כי בעיקרון תיאוריית ההחלפה זה אחד מהיסודות של לבני חוזר עליהם הרבה מאוד פעמים בהסברת הנצרות, והוא היה תיאולוג של הנצרות, אז הוא ככה... מה? לא יודע, שווה לבדוק. בכל אופן, צריך להבין, למה הנצרות קמה? הנצרות קמה מתוך הנחה שעם ישראל כבר לא. כבר לא יהיה. כן, כבר לא יהיה העם הנבחר. זה אחד מהמרכזים של התפיסה. עכשיו, המהר"ל, מה? מה זאת אומרת? אבל למה אתה קושר בין השניים? למה אתה קושר בין היסוד הזה ליסוד הזה? למה הם, למה כפייה? מעניין. קודם כל זה הסבר פסיכולוגי היסטורי מאוד מעניין מה שאתה מציע. אני אחזור למי שלא שמע בבית. ההצעה בעצם היא אולי הכפייתיות הנוצרית נובעת מרצון להצדיק את עצמה רטרואקטיבית. זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח לנצח בשדה התודעתי, אתה בעצם מוכיח שעם ישראל הוא לא העם הנבחר. כי אם הוא היה העם הנבחר, אז לא היינו מצליחים כל כך בהפצה של הרעיון. זה הסבר מאוד מעניין. לא שמעתי עליו, לא שמעתי כזה, אבל יש בזה משהו. אבל שוב, זה לא מודע. זאת אומרת, זה בתת מודע של הקולקטיב להפיץ את הרעיון ככה, אבל זה לא כתוב מפורש בשום מקום. בסדר, בינתיים מצאת משהו?
כן, זה כתוב בספר שנקרא הרומאים.
כן.
אני מחפש, הכל מתקש שאלוהים לא זנח איתנו. הוא משתמש במצב במשל את הזה, הוא בעצם טוען שיש איזשהו ענף כביכול אמיתי שהמשיך להאמין באותו האיש, ואותם ענפים שלא מאמינים באותו האיש, הם נקדמו זמנית, אבל יבוא יום שכל היהודים יאמין באותו האיש.
ואיזה זרם בנצרות מאמין בזה?
אני חושב שזה כתוב, זה כתוב בהגיעת אל הרומים, אני לא מבין בנצרות, פשוט, אני לא יודע מה זה אומר.
לא, זה חלק מהברית החדשה, ההגרת. כן. זה הזרם האוונגליסטי, זאת אומרת. זה מה שאני, זה נראה לי שזה הרעיון של הזרם האוונגליסטי.
לא, אבל כל הזמן אני מאמין בזה, אבל זרם האוונגליסטי גם שם דגש יותר על המפורות של הספר של
הברית הראשונה. הבנתי. הבנתי. טוב, בסדר, מעניין. הגרת אל הרומים.
ויקיפדיה, כן, הוא טוען שיש ישראלים שבבשר, זאת אומרת, היהודים הביולוגיים, ויש את היהודים שברוח, אלה שמחוברים בעצם.
כן, אבל בדרך כלל זה נאמר, ככה הוא סברה תיאוריית ההחלפה, עד כמה שאני יודע.
אז הוא לא יפה, אני אומר, יכול להיות שההסבר הוא שיש הבדל בין
היהודים. שעדיין נשארו היהודים שבבשר.
כן, שהם עתידים,
כביכול. הבנתי, 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 הבנתי. יפה, לא, זאת אומרת, בלשון של הנוצרים יש יהודים שבבשר, שזה עם ישראל בעצם, והם היהודים שברוח. אז זה לא אומר שאין ישראל, פשוט הם ישראל סוג ב', כי הם ישראל שבבשר. בסדר? זה כאילו הם קיימים, אבל מה שנקרא הם ורסיה פחות מוצלחת של היהודי. כלומר, היהודי היותר מוצלח זה היהודי שברוח ולא היהודי שבבשר. נכון?
לא ירדתי לומר.
לא, זאת אומרת, זה ככה, ככה זה...
זה ההבנה שלי.
בסדר גמור. טוב. בכל אופן, הפרק שבו המהר"ל מפראג מתמודד מאוד מאוד, נקרא לזה באופן ישיר, בנושא של תיאוריית ההחלפה, זה פרק י' א' בנצח ישראל. פרק מאוד ידוע. כמו שאומרים, אחד מהפרקים הכי ידועים שיש במהר"ל זה פרק י' א'. זה הפרק שמדבר על כך שאברהם אבינו... לא מוזכר עליו שהוא היה צדיק, אלא השם אומר לאברהם, לך לך, לפני שאנחנו יודעים משהו על אברהם. למה? אומר המהר"ל, בגלל שהבחירה בישראל איננה בחירה שמתחילה מהפרט, וממילא לא שייך להזכיר שהוא צדיק, אלא הבחירה מתחילה מהמהות. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת, למי שלמד פעם נצח ישראל, אז הוא רואה שהמהר"ל לא מבטל בהמשך הפרק, לקראת הסוף, את המימד של ישראל יש תכלית. כלומר, העובדה שלא כתוב לנו למה בחרו, זה לא אומר שאין לעם ישראל ייעוד. כי אתה אומר לעצמך, אם לא בחרו בגלל סיבה, טוב, אז הלאה בבעלה, הכל הולך. זאת אומרת, לא משנה מה הם יעשו, הכל בסדר. אבל זה לא מה שהמהר"ל אומר. זה, הוא רוצה להדגיש שהבחירה לא מתחילה מבני אדם. בסדר, אצל המהר"ל זה יסוד מאוד מרכזי, שנזכר גם בפרק למד בית המפורסם של תפארת ישראל, בהקדמה לאור חדש, גם בנצח ישראל בפרק י' הוא חוזר על זה, על הכפיית הר כגיגית. למה הקדוש ברוך הוא כפה על ישראל הר כגיגית? למה הייתה כפייה במעמד הר סיני? אז יש לזה כל מיני הסברים. ההסבר של המהר"ל הוא שלא יכול להיות שדבר שהמעלה שלו היא כל כך גדולה, יינתן בבחירה. זאת אומרת, תורה... שבלעדיה העולם לא יכול להתקיים, לא יכולה להינתן בבחירה חופשית של בני אדם. כי מה זה אומר? שאם הם לא יקבלו את התורה, לא יהיה עולם. אז מה, נותנים לך לבחור? מי אתה? מי אתה שתבחר דבר שהוא כל כך אקוטי, קרדינלי? קרדינלי, קרדו, קרדו זה לב, נכון? פרק לב של התפארת ישראל, זה הנושא שלו. אז זה באמת פרק שהוא הלב, ההבנה שהתורה היא הלב של המציאות. ואם אתם מקבלים את התורה, מוטב. אם לא, מחזיר את העולם לתור ובואו, שם תהיה קבורתכם. איך שלא נסביר את זה? זאת אומרת, המהר"ל רוצה להסביר שהצורך בכפייה נובע מהמימד הטרנסנדנטי, זאת אומרת, מימד שלא מתחיל בנו, אלא הוא מעבר לנו, וממנו הכל מתחיל. והמימד של נעשה ונשמע זה מימד חשוב, אבל זה לא מתחיל משם. בסדר? זה... הזכרתי את מורי ורבי, מורי חותני, הרב אלישה. הרב אלישה תמיד היה חוזר על הנקודה הזו בביאור של הרב לעולת ראייה. אז לעולם יהיה אדם, יראה שמיים בסתר וגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אז הרב קוק מסביר מה זה מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, שתהליך ההכרה של האדם צריך, הוא בנוי משני שלבים. שלב ראשון זה הכרת האמת האובייקטיבית, מה שנמצא מעבר לאדם. מודה על האמת, להודות על האמת, ורק בשלב השני זה דובר אמת בלבבו. זאת אומרת שהאדם גם מקבל את האמת. בוא ניקח דוגמה מתהליכי לימוד פשוטים שלנו. לפני שבן אדם מתחבר למשהו, קודם כל הוא צריך להכיר בזה שהדבר הזה קיים. בעצם אפשר לומר הערעור בעין של המצב הפוסט-מודרני הוא שאין מודה על האמת. הכל זה אמת בלבבו. כל אחד והאמת שלו, באמת. כי אין שום הכרה במשהו שנמצא מעבר, כי יש הכחשה של המעבר. המעבר נתפס כמשהו שהומצא על ידי בני אדם. אין משהו אמיתי מעבר. הכל זה עניין של פוליטיקה. הכל זה עניין של מישהו שרצה לכפות על מישהו משהו, ולכן הוא קבע את הרעיון הזה. וההכרה שלנו כיהודים, האלף בית של להיות יהודי, זה להודות שיש משהו מעבר לנו. יש מישהו שנמצא מעבר לנו. החיים לא מתחילים מאיתנו, הם מתחילים עם משהו שנמצא מעבר לנו. מאמת גדולה שנמצאת מעלינו. ורק כך, כן. ברור, ברור, בטח, ברור, כשאני אומר את זה, אני מתכוון שזה עובדה. זה לא, אם זה רעיון, אפשר להתווכח, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה כעובדה. זאת אומרת, המציאות של הבורא היא לא בשבילנו איזו פילוסופיה מעניינת. זה עובדה, עובדת חיים. טוב, קיצור, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל זה היה ניסיון להסביר קצת על הפרק י' במהר"ל, על הנושא. עכשיו, לקראת סוף הפרק, המהר"ל מסביר שהוא לוקח את המשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה את ערן הודעת לו שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה את ערן הודעת להם, וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, שזה התורה. המהר"ל מסביר שהמשנה הזו, משלושת צדדיה, בעצם מסבירה של עם ישראל יש מעלה משלושה צדדים. מעלה אחת זה מצד עצמם, שיש בהם קדושה עצמית. מעלה שנייה זה שהם מתווכים בין האלוקות לבין העולם, כלומר הם מהווים תחנת ממסר, נקרא לזה, של האלוקות, והמעלה השלישית זה מעלת התורה. בסדר, שלושת המעלות של ישראל, הוא אמר, זה צדדים שונים של ההופעה. כלומר, צד אחד של ישראל זה המעלה העצמית שבהם. אפשר לחלק את זה לפי פסח, שבועות, סוכות. פסח, מעלה עצמית. שבועות, מעלת התורה. סוכות זה הפצת הרעיון לאומות העולם. בסדר, אז זה בעצם שלושת המימדים של המעלה של ישראל. בכל אופן, הנקודה שאנחנו הולכים לראות אותה היא חלק אחד קטן מתוך פרק י' של נצח ישראל. פרק שהוא לב ההסברה של סגולת ישראל. בואו ניכנס פנים. כך מסביר המהר"ל את היבדלות ישראל מהעמים. כן, דיברנו על הנושא הזה בשבוע שעבר, על המימד של הזהות של, מימד הזהות של ישראל שכולל שני מרכיבים. אחד זה היבדלות ואחד זה השפעה. כך מסביר המהר"ל את היבדלות ישראל מעמים. כי השם יתברך תמיד אוהב אותי סתם. כי השם יתברך תמיד, זה פשוט מפתה אותי, תמיד המהר"ל משתמש בביטוי כי השם יתברך. אז תמיד זה כזה בא לי לה. כן, אין מה לעשות. כי השם יתברך בחר בישראל בעצם. בעצם, זאת אומרת בחירה שאיננה מתחילה מהמעשים. בחירה עצמית. ולא בשביל מעשיהם הטובים. שלא לומר, אגב, זה ממש, זה הפשט של והשם יתברך תמיד אוהב אותי. למה? כי הבחירה היא בעצם ולא בשביל מעשיהם הטובים. בסדר? ותמיד יהיה לי רק טוב, מה הפשט? שתמיד יש באדם את הטוב האלוהי, שלא מתחיל ממנו. טוב, אני לא, זה שנקרא, זה דרוש לזה, לזמנים אחרים. שלא לומר דווקא כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך, אז בחר בהם. זאת אומרת, לא רק כשהם עושים רצונו. ולא כאשר אין עושים רצונו של השם יתברך. ולפיכך כתיב, והייתי לכם לאלוהים. מה זה אומר? והייתי לכם לאלוהים קודם, ואחר כך ואתם תהיו לי לעם. זאת אומרת, מימד הכפייה מגיע לפני מימד הבחירה. כלומר, מה שהשם יתברך בחר בישראל הוא קודם. ואף כי ישראל אינה מקבלים אלוהותו, גם אם הם לא מקבלים את אלוהותו. שוב, מימד הכפייה. לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו הטובים. למה כתוב לנו מיד, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. מה? בדיוק, בניגוד לנוח. והדבר המפתיע עוד יותר, הוא שכשאנחנו רואים את המדרשים על אברהם, היה הרבה מה לספר עליו. שהיה צדיק, הוא שבר את הפסלים, הוא נאבק בנמרוד. היה מה לכתוב, אז למה אתם לא כותבים את זה בפנים? למה? מלמד אותנו המהר"ל פרק בלימוד פשוטו של מקרא. תדע לך שהתורה, כשהיא לא רוצה לספר לנו משהו, יש לזה סיבה רוחנית. כלומר, אם היא הייתה מספרת לנו שאברהם היה צדיק, אז היינו חושבים, שכשעם ישראל לא יתנהג בצורה של צדיקות, אז כבר לא יבחר בהם. אבל אברהם אבינו הולך לבנות עם. וכשבונים עם, זה לא מתחיל מהמעשים שלהם, למרות שאברהם היה צדיק עקרונית. לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו הטובים. שלא תאמר כי הוא התברך בחר באברהם ובזרוע אחריו בשביל מעשיהם. ואז היה לך לומר, כאשר אין מעשיהם טובים, ימאס בהם, שדבר זה אינו, רק כי, אלא, הבחירה בהם מצד עצמם, וזוהי בחירה כללית. מה זה אומר שהבחירה היא כללית? כמו שבן אדם הוא בן אדם. בסדר? בן אדם הוא בן אדם. וגם אם הוא יבחר להתנהג בצורה שלא תואמת את האופי של בני האדם, זה לא ישנה את היותו בן אדם. הוא שייך למין האנושי. וכהיותו שייך למין האנושי, הוא לא יכול לשנות את העובדה הזו. אז ברגע שעם ישראל נבחר כעם, יכול להיות שיהיה פרט מסוים שיבחר להתבולל, אבל המהות לא תשתנה. המהות היא כללית. ובכלל אין בחירה. יש בחירה בפרטים, אבל בכלל אין בחירה. אבל באומות כתוב, יש כאן, המהר"ל מביא כאן סוגיה בגמרא במסכת קידושין, שמשם לומדים על הגרים. תסתכלו, אבל באומות כתוב, קודם להיות לי לעם, ואחר כך ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. תסתכלו את ההוספה של המחבר. הגמרא מסבירה שכתוב זה מתייחס לגרים המצטרפים לעם ישראל, והיוזמה תלויה בהם. כן, זה יכול להסביר לנו גם קצת למה רבי יהודה הלוי טוען שבגלל זה לגרים אין את יכולת הנבואה. כי יכולת הנבואה בעצם היא נובעת יותר מהמימד של הסגולה ולא ממימד הבחירה. מה? מה, שהיה גר? אז התשובה בפשטות היא שרבי יהודה הלוי לא אומר שגרים לא יכולים להיות אם יש להם שורש של גרים. כלומר, הגר בעצמו לא יכול, אבל אם הוא בן של גרים, אז הוא יכול. אז ההסבר הפשוט ביותר זה שעובדיה גר, כלומר, היה שייך למשפחה של גרים. אז זה הסבר אחד. הסבר שני, אפשר לתת סוג של נביא, איזה סוג של נביא, אבל זה ההסבר הפשוט. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי הופך את הנבואה לנושא שקשור בסגולה. ולכן, הגר שבחר להצטרף לעם ישראל, ודאי שהוא יהודי לכל דבר, אבל מבחינת התכונות הטבעיות שלו, לא. במילים אחרות, אפשר אולי להגיד ככה, כמו שאדם שנולד למשפחה עם כישרון מוזיקלי, יכול ללמוד לנגן. סליחה, בן אדם שהוא לא נולד למשפחה עם כישרון מוזיקלי, יכול לנגן. זה לא שהוא ינגן לא טוב בהכרח, אבל הוא לא יצליח כמו בן אדם שנולד למשפחה עם הכישרון המוזיקלי. אז אותו דבר, לעם ישראל יש סגולה. הסגולה היא היכולת להתקשר אל האלוהי. זה לא דבר שהתחיל מאיתנו, זה סגולה. ברגע שהאדם יצטרף לעם ישראל, בכל הדברים הוא כמו עם ישראל. אבל בכישרון, הוא לא יכול.
יש איזה ניצנים בהלכה מדי פעם, רואים
בין גרים. כן, אבל אפשר להסביר שאולי זה כמו למשל, שאסור לך להעליב גר, בגלל שהוא עדיין שייך בתכונות שלו, בנפש שלו.
יש שם איזה קטנים בהלכה שאומרים שהגרים הם עם ישראל, אבל משהו שם קצת...
זה לא בדיוק.
יש רשמים טיפה.
לא בדיוק. כן, כן, כן. אבל האמירה של רבי יהודה הלוי, האמירה שהיא ממש מייצרת פה איזה מימד סגולי. טוב, בכל אופן, כאשר מעשיהם טובים וצדיקים, אז השם יתברך מקרב אותם. ואין הקירוב אליהם רק, זאת אומרת, כי אם מצד הפרטים, לא בחירה כללית, ואילו יבינו זה בני אדם, לא עלה על מחשבתה, מחשבת הבל, לומר כי השם יתברך מאס בישראל חס ושלום. כן, והמהר"ל כמובן מתייחס פה לנצרות. כמו בהרבה מקומות אגב בספרים שלו. זאת הייתה ההתמודדות שלו, וזה הנושא. אז אנחנו נספיק בעזרת השם את הפסקה הבאה, ואז נעבור לנושא הבא. בחירה אלוהית בלתי הפיכה שאינה תלויה בזכות. העובדה שבחירת ישראל על ידי הבורא אינה מותנית בזכויותיו, היא נתון ראשוני של ההיסטוריה. עובדה בלתי הפיכה. כשם שבריאת העולם היא עובדה בלתי הפיכה, ואינה תלויה בפעולתם של בני אדם ובזכויותיהם, שזה אגב דימוי מאוד מעניין, כלומר כמו שהעולם לא נברא בגלל שמישהו התנהג יפה בהתחלה, אלא הבורא בעצם עשה פעולה של גילוי רצונו לבריאה, אותו דבר, הבחירה בעם ישראל היא לא מתחילה בגלל שמישהו יתנהג יפה ואז ייווצר עם ישראל. לא. הבחירה בישראל היא כמו בריאת עולם. ואכן, בחירת ישראל דומה בעניינה לבריאת העולם ונגזרת ממנה. בחירה זו, יחד עם מתן תורה, הנמשך ממנה, מסיימת את תהליך בריאת העולם. כן, אתם זוכרים שדיברנו על הנקודה הזו, נכון? בעבר, דיברנו על כך שיש מחלוקת בין רבי יהושע ובין רבי אליעזר, מתי נברא העולם? האם בניסה נברא העולם או בתשרי נברא העולם? מה המחלוקת? המחלוקת היא שוב, האם העולם, האם צריך להתייחס לבריאה בפועל, או מתי התגלתה הבריאה הזאת לעולם? כלומר, בתשרי נברא העולם מצד האמת, אבל עד שאין עם ישראל בעולם, אז הבריאה הזאת אין לה משמעות, כי היא לא מתגלה לעולם באופן מהותי. מילותיה הראשונות של התורה בראשית ברא אלוהים, לפני שאני קורא את זה, רק אזכיר דבר שגם רבי יהודה לוי מזכיר אותו בכוזרי, המימד של הדמיון בין בריאת העולם לבריאת ישראל, קשור גם בפתאומיות שלו. החג הראשון שלנו, חג הפסח. הפסח והאיסור על החמץ מבטא פתאומיות, זריזות, מהירות. למה? מה הנקודה של הזריזות והפתאומיות והאיסור על החמץ? החמץ מבטא את המאמץ האנושי. אתה מנסה לעשות משהו, אתה משתדל, אתה מנסה לפתח משהו, אבל תמיד כשהאלוהים מופיע, אין חמץ. זה הוא עשה את זה. הוא עשנו ולא אנחנו, לא באלף. לא אנחנו עשינו את עצמנו. כלומר, ההתחלה תמיד היא מצד הבורא יתברך. וזה מה שנקרא ראשית. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. הראשית אף פעם לא מתחילה מאיתנו. ולכן, המימד של הראשית הוא פתאומי. למה הוא פתאומי? כי האלוהי לא זקוק לזמן. זוכרים שדיברנו הרבה על הנושא של המקום והזמן? גם המקום וגם הזמן הם פונקציות אנושיות. האלוהי לא זקוק לזמן. זה קורה מיד. זה קורה עכשיו. זה קורה בבת אחת. וככה רבי יהודה הלוי מסביר למה הבריאה של ישראל, כלומר יציאת ישראל ממצרים, הכל היה בבת אחת, בפתאומיות. למה? כי המהות הזו בעצם היא מהות אלוקית. המהות האלוקית לא זקוקה לזמן כדי להיבנות. זה קצת כמו, תנסו לחשוב על זה שיש לכם מחשבה. המחשבה שלכם היא מחשבה שהיא שלמה לגמרי. למה צריך זמן? כדי להוציא את המחשבה מהכוח אל הפועל. אבל אם המחשבה האלוהית הייתה יכולה להופיע מיד, אז לא היה צריך שום זמן. כי היא שלמה כבר. הצורך בזמן זה רק שיש משהו שמתחיל מלמטה. אז הוא דורש זמן כדי שהוא יתפתח. ככה מסביר רבי יהודה לוי את הדמיון בין הבריאה של העולם לבין בריאת ישראל. שיש פה איזה מימד דומה. רק ההתחלה, רק הראשית של האלוהי היא קורית בבת אחת. אחר כך יש זמן. זאת אומרת, זה חשוב להבדיל בעצם בין שני שלבים בתוך תהליך. זה כמו שלידת אדם, נכון? כדי ללדת אדם יש תהליך. יש זרע וביצית והחיבור ביניהם ואז תהליך והיריון. אבל יש מימד מסוים. שהפוטנציאל לפחות קורה ברגע אחד. אבל אחר כך יש תהליך, והראשית קשורה לרגע הזה. בסדר? גם אם אתה צריך אחר כך הרבה זמן וכאב ראש גדול ולגדל את הילד, ואחר כך להתמודד איתו פה וזה וגיל ההתבגרות ובלגן, אבל בסוף הנשמה זה רגע, זה הופעה ברגע. אני חושב שזה מה שמבלבל באופן כללי בכל החיים שלנו. הבלבול שלנו זה בין הראשית לבין המאמץ שלנו. כי הראשית זה לא דבר שקשור בנו. הייתי אומר אפילו, דיברנו על זה אני חושב פעם, שכל הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של הפוסט מודרניזם גם, שזה חלק מהרעיון הזה. בעצם היסוד של האקזיסטנציאליזם זה שמציאות קודמת למהות. כלומר, מה זה אומר? שמהות קודמת, בוא ניקח את הדוגמה של גבר ואישה. אז בן אדם אומר, תשמע, יש מהות שנקראת גבר, יש מהות שנקראת אישה. ואני צריך להיות קשוב מה המהות הזו, ולהיות, להתאים את עצמי למהות. זה הקשבה. זאת אומרת, אפשר להגיד שכשמשהו לא מתחיל ממך, אתה צריך להיות קודם כל בהקשבה מה יש פה. ורק אחר כך לבחור מה אתה עושה עם זה. מה שקורה בעולם שלנו, בגלל שהמהויות בעצם נפלו, יחד עם הנפילה של הדת בעולם, אז המציאות קודמת למהות. כלומר, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית היא יושבת על התשתיות של אנשים איבדו את המהות, ואז הם אמרו, עזוב אותך מהות, אין מהות, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. הבחירות שלך זה מה שעושה אותך. מה שעושה את החיים שלך זה הבחירות שלך. זה לא מה שקבעו לך מראש. זה לא משנה אם נולדת אישה, מה שחשוב זה מה שאת עושה עם זה. לא חשוב הגבר, המהות הגברית, זה כל אחד ומה שהוא עושה עם זה. זאת אומרת, ההסתכלות העברית, מה שמאפיין אותה היא בדיוק נקודה, יש פה איזו נקודה הפוכה. המנטליות שלנו היא קודם כל להקשיב מה הבורא רוצה מאיתנו. אנחנו מנסים לבצע במציאות את מה שהוא החליט. זאת אומרת, בן אדם נולד, שייך למשהו, שייך למציאות, הוא שייך למשפחה, שייך לעם, שייך לעצמו, לגוף שלו. והוא כל הזמן נמצא בהקשבה, מה הקדוש ברוך הוא, לאן הוא הוליד אותי, מה הוא רוצה ממני. זאת אומרת, תכונת הענבה במהות היא קשורה להקשבה. ענבה היא קשורה להקשבה. האדם מקשיב למשהו שנמצא מעליו. כלומר, משהו שלא הוא קבע. לא הוא החליט על זה. ואז הוא מנסה להתאים את החיים שלו לדבר עצמו. כאילו בעצם מה קורה, אם אני אדמה את זה נגיד למוזיקה, עוד פעם. במוזיקה, כשאתה נגיד רוצה לנגן בכלי, ויש תזמורת שמנגנת, אז אתה צריך להתאים את עצמך לסולם שכולם מנגנים. נכון? אחרת אתה מזייף. זיוף זה שאתה לא מתאים את עצמך לסולם. מה קורה היום בעצם? מה קרה במציאות שלנו? שאין יותר סולם. כל אחד מנגן מה שהוא רוצה. כל אחד, והוא, זה, אתה יכול גם לזייף, אף אחד לא יגיד לך שאתה מזייף. כי אין זיוף. זיוף נקבע רק מתי שיש איזה אידיאל שכולם שייכים אליו. מה? הרמוניה, בדיוק. כלומר, מתי שאין הרמוניה, אז אתה, אין זיוף. כל אחד יכול. יכול, וזה נקודה, זו הנקודה. אפשר להגיד, זאת הנקודה. מה? מה? כן, אבל מה זה אומר הסתרה? זה נכון, זה נכון. בגדול זה נכון שיש איזה מימד של הסתרה שגורמת בסוף לאיזה, נקרא לזה אגו, אגו שהוא יוצא מגדרו, יוצא מהגבולות שלו, זה נכון. אבל זה... כן. כן, כן, זה ביטוי ידוע. כן, כן. זה לא, זה נשמע לנו מאוד מאוד מוזר, אבל מה הכוונה שהאדם ברא את אלוהים? הכוונה היא, כן, כן, שבעצם האדם יצר סוג של תפיסות מסוימות שישרתו משהו. זה אמירה פוסט-מודרנית לגמרי. נכון. טוב, בואו נמשיך בזה. מילותיה הראשונות של התורה בראשית ברא אלוהים מלמדות אותנו שהעולם נברא בכוחה של ראשית, בכוחה של מגמה. זאת אומרת, מה זה בראשית? זה לא בהתחלה, כמו שרש"י כותב. זאת אומרת, רש"י כותב, מסביר לנו שבראשית זה לא בהתחלה, אלא בראשית זה באמצעותה של מגמה. האלוהים, בדומה לאדריכל, החל את פעולתו לשם איזו תכלית, כשבדעתו קיימת איזו ראשית שעל פיה הוא פועל. ומהי אותה ראשית? חז"ל מלמדים אותנו שהתורה נקראת ראשית, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. בסדר? פסוקים במשלי, פרק ח' פסוק כף ב'. אז זה דבר אחד. כמו כן, עם ישראל נקרא ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, זה פסוק שהזכרנו כבר בירמיהו בפרק ב', פסוק ג'. יש לפרש לפי זה את הפסוק הראשון בתורה כך, בראשית, בעבור ראשית, כלומר התורה וישראל, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מובן שאין זה משמעותו היחידה של הפסוק. האמת, אני מוסיף פה איזה חידוש קטן, שככה על גבי דברי רש"י אפשר להוסיף חידוש קטן. למה ראשית זה גם התורה שנקראת ראשית וגם ישראל שנקראו ראשית. כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פירוש, השמיים זה התורה. והארץ זה ישראל. זאת אומרת, אלוקים מתגלה בעולם דרך שני מימדים. מימד השמיים ומימד הארץ. השמיים זה התורה, זה התוכנית האלוהית, האידיאל האלוהי. והארץ זה היישום של האידיאל הזה על ידי מי שמתאים לתורה. כלומר, למה צריך ראשית כפולה, תורה וישראל? כי גם הגילוי האלוהי הוא כפול, השמיים והארץ. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם. ואתם קרויים אדם. ישראל קרויים האדם שמשלים את המהות האלוהית. ככה... חידוש, חידוש, עכשיו ירד, עכשיו ירד, תרי, תרי, ירד עכשיו. מה? האמת, אני חייב להגיד, מה שנקרא, להגיד דבר בשם עומרי, שהשבוע יצא ספר מאוד מאוד חשוב, שהרב יוסף אביבי, חוקר הקבלה, כתב כמה שנים הוא עבד עליו. אני חושב מאז שהוא סיים את קבלת הראייה, הוא עבד על קבלת הגרא, שלושה כרכים. והחידוש הזה בעצם הוא, התחלתי לקרוא את הספר, ויסוד מתוך הדברים שראיתי שם בעצם קשור למה שאמרתי פה. זאת אומרת, הוא לא ניכנס עכשיו לכל הספר כמובן, וגם לא הספקתי לקרוא את כולו. הוא זמין לכולם, כולם יכולים להוריד אותו בחינם, בחינם ברשת. כל הספרים של הרב יוסף אביב בחינם עכשיו, הוא שם את כולם ברשת. הוא לא הדפיס את הספר האחרון, זה הכל אפשר להוריד אותו באתר שלו, בין השיטין ובין השיטות. בגלל חיבתי אליו ואהבתי אליו, אז אני ככה מפיץ את הרעיון, אבל זה עבודה ממש גדולה וחלוצית. כי אף אחד לא חקר בצורה כל כך מקיפה את קבלת האגרה עד היום, בצורה כזאת, ממש. באמת, כי זה קשה. מסביר בהתחלה למה זה קשה. אז הרעיון הזה שאמרתי של השמיים והארץ כשני יסודות של כל המציאות, זה יסוד שמאוד מרכזי בקבלה של אגרה, והוא מסביר שם, לא ניכנס עכשיו לכל העניין, אבל שהמימד של השמיים הוא מה שנקרא המימד האצילי, והוא מימד שהוא בלתי פגיע. זאת אומרת, המימד השמימי האלוהי הוא מימד שלא פוגע שם שום דבר. כל הדרמה שקיימת בעולם זה פה, בארץ. אבל השמיים, שמיים להשם. יש פה, אין פה דו סטריות, אלא במידה מסוימת. בדיוק, יש מימד בתורה שהוא בעצם הראשית, ולכן הראשית לא יכולה להשתנות. שוב, זה... אני לא חושב שזה אחד לאחד מופיע שם בספר. פשוט לקחתי את הרעיון הבסיסי משם והחלתי אותו פה. אבל הרעיון עצמו, אני חושב, הוא רעיון אמיתי. די, יפה מאוד. שמע, נגעת פה, מה שנקרא, הרב יוסי אביבי מסביר שם בעומק שהגרא בזה הוא חולק על המקובלים שהיו לפניו. ממש חולק. ומה שאתה אומר בשיר הזה, כלומר בציטוט, ועל ידי משפע שפרה בכל העולמות, יש פה בעצם את המחלוקת. אתה צודק. יש פה נקודה שנגעת בעניין. זה העניין. כלומר, יש פה, הגרא בעצם אמר משהו שונה. טוב, ניחה. מובן שאין זו המשמעותו היחידה של הפסוק, כי אין תרגום או פרשנות יכולים להקיף את כל הגנוז בפסוק אחד מהתורה. זאת אומרת, זה לא הכל. אבל זה הסבר מאוד יסודי. בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. תוכנית הבריאה קשורה במהותה בישראל. הבריאה שלמה רק שמופיע בהיסטוריה העם, הכולל את תמצית ההוויה. שאפשר להטביע עליו את החותם האלוהי ולמסור לו את סודות התוכנית האלוהית. מה שנקרא את התורה. בחירת עם ישראל היא בעצמה יצירת הבורא. ולכן אין היא תלויה במעשים. אף על פי שמעשיהם של ישראל משפיעים באופן ישיר על מעמדם בהיסטוריה. כלומר, במילים אחרות, הסגולה לא התחילה מאיתנו, הראשית לא התחילה מאיתנו, אבל כמה הראשית הזאת תתגלה במציאות, זה תלוי בנו. וזה הבחינה, מה שנקרא, דיברנו בעבר על הנושא של רחל ולאה, נכון? לאה זה העולם הנסתר. העולם הנסתר אין בו שינוי, זה העצם, הדבר העצמי, הקבוע, הנצחי. אבל רחל עולה ויורד. יש עליות, יש ירידות. המציאות עצמה היא כל הזמן משתנה. כלומר, רחל זה בחינת הבחירה. לאה זה בחינת הסגולה, סגולה קבועה. רחל זה מאוד משתנה בהתנהגות, כמה ההתנהגות. לכן יעקב אבינו אהב את לאה, את רחל. זאת אומרת, מה הנקודה? להביא את התיקון למציאות עצמה, שהמציאות עצמה תהיה מתוקנת, שזה לא יישאר בעולם העליון. בסדר, זה רומז לדבר הזה. הבחירה האלוהית אינה תעודת ביטוח לחיים קלים במהלך ההיסטוריה. העם שנושא בקרבו את האחריות להשלמת התוכנית האלוהית, לא יוכל עוד להימלט מעינו הבוחנת של המחנך הגדול, כך שהגלות והגאולה קשורים בכל נימי גורלו. למה? כי הגלות זה אם אתם לא מתנהגים לפי הסגולה, לפי הראשית, והגאולה זה אם אתם מתנהגים לפי הראשית, או לפי שמגיע שלב שצריך כבר להגיע לשם. עם ישראל הוא העם היחיד בהיסטוריה שידע את מטוטלת הגלות והשיבה הגואלת. הוא ידע את גלות מצרים, ויצא משם על ידי משה. שוב הוגלה לבבל, ויצא משם על ידי הצהרת כורש. והגלות השלישית מסתיימת עתה על ידי השיבה השלישית, שעליה אומרים חזל שהיא השיבה האחרונה. ברור שאין הגלות, אין הגלות והגאולה מקרים בהיסטוריה, כשם שאין זה מקרה שהתנסות זו מיוחדת לישראל. יש לגלות ולגאולה השלכות על היסטוריות, מה שנקרא מטה-היסטוריות כאלה, שרק עם בעל ייעוד כלל אנושי, כלל עולמי, יכול לנחול אותן במהלך דברי ימיו. אני אוסיף הערה אקטואלית אחת אחרונה, שקשורה מאוד לעניין הזה, ובעצם זה המסר שמרחף מעל כל הספר. אתם מסתכלים עכשיו על מה שקורה, על כל המתח שיש בעולם סביב איראן, טראמפ יתקוף, לא יתקוף, לא משנה. בסוף קרה פה דבר מטורף, כשחושבים עליו בפרספקטיבה. אירוע נקודתי שלנו, אירוע נקודתי של עם ישראל, חמור מאוד, עורר בסוג של תהליך מאוד 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 עמוק, איזה אירוע כלל עולמי שמציב את העולם על סיפה של מלחמה עולמית, אבל מה שבטוח זה ששלטונות רשע עומדים לסיים את התפקיד שלהם בעולם בגלל האירוע הזה. מה? כן. זאת אומרת, איך שלא נסביר את האירוע הזה, מה שליבני מדבר עליו לאורך כל הספר, רואים את זה עכשיו בעיניים. אתה רואה שכשעם ישראל פועל פעולה נקודתית, נקודתית, מה עשינו? סך הכל יצאנו לעזרת ישראל מיד צר. הלכנו להילחם באויבים שלנו, האישיים, הפרטיים שלנו. ופתאום אנחנו על סיפה של מלחמה שהמהות שלה זה לבאר רשעים בסדר גודל עולמי, שכל הציר של הרשע בעולם הוא נמצא על הדבר הזה. זה פשוט לפקוח את העיניים, לראות כמה הרעיונות האלה הם רעיונות שרואים אותם, רואים שזה ככה, שעם ישראל הוא שותף בסופו של דבר בתהליך של טיהור העולם מתוך רשע. ויציאת מצרים היא הייתה תחילת התהליך הזה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה עוד חלק מהתהליך. מוביל, מוביל, מחילה. שותף, נכון. אחרים שותפים אליו, הוא מוביל בתהליך הזה. ברור, לגמרי. מה? בדיוק, או, שותף, שותף לקדוש ברוך הוא. נכון, נכון, נכון. שוב, למה? בגלל שזה לא מתחיל ממנו, הסיפור הזה. טוב, אז אלה היו דברינו, מה שנקרא, לחדשות השבוע הזה, שבעזרת השם קודם כל נשמע, נתבשר בשורות טובות, שכל הדברים יובילו לגאולה ברחמים, ושנראה את זה בעינינו, בעינינו. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור על ידי נביאיך. אמן וכן יהי רצון. תודה רבה. תודה, כן? מה? אני לא מבין את השאלה, זאת אומרת, ידענו את הגלות בפועל. ידע שחש על בשרו את הגלות. כן, ידע, ידע, ידע. ידע. כמובן שזה עמוק יותר, זאת אומרת, יש פה מימד מסוים שקשור למה שדיברנו עליו גם בעבר, שהגלות היא תודעה, זאת אומרת שעם ישראל חש שהמציאות כולה נמצאת בגלות מהבורא, אז כולנו חווים בעצם סוג של ריחוק מהמקור שלנו, זה חלק מהמשמעות של זה. טוב, מה? גלות, תמיד זה גלות רוחנית, תמיד. גלות היא תמיד גלות רוחנית.